עכשיו איתכם.
ערב חי. ליברמן.
ערב חי.
ערב חי. ליברמן.
עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי, ערב שני בשבוע, ערב נוסף שבו אנחנו בונים את הסוכה, בונים רוחנית את הסוכה. כי אמרנו שעם הבנייה עצמה כדאי להמתין, למרות שארבעת המינים כבר אני רואה שמתחילים להתארגן על ארבעת המינים הזריזים. אתה בתחבון כבר בחרת את האתרוג המשובח שלך, נכון?
השנה,
את רוקושי השנה, אתה הולך על את רוקושי, כן?
לא, השנה הרי סיכמנו שאפשר קצת לוותר.
לא, לא סיכמנו.
מבחינת היום, כיום טוב הראשון של השבס.
כי המצווה
זאת אומרת שאולי יש כאלה שפחות מקפידים, אבל לא אמרנו שצריך לוותר.
לא צריך לוותר, אלא אפשר. אם נגיד לא מצאת את האתרוג הכי יפה שאתה אוהב, אני למשל כל שנה מחטט רגליים מדוכן לדוכן או משוק לשוק למצוא אתרוג.
השנה אולי זה כבר גם יהיה איזשהם מגבלות אולי בשוק ארבעת המינים.
לא שנה, אני מחפש אתרוג צהוב, פיתם, ואני לא מוצא מספיק צהוב. ומה? ושיהיה אפילו תחילת סימן הגרטל. אבל אני מחטט רגליים מדוכן לדוכן ומשוק לשוק. השנה בוא נגיד שיהיה אפשר להתפשר על משהו פחות בגלל שיום טוב יוצא בשבת. אבל לפני שאנחנו מתחילים ללמוד, את הרמזור אתה הבנת?
שמחכים עד שירוק ואז נוסעים?
לא, נו באמת. את התוכנית הרמזור שאושרה בקבינט הקורונה?
לא.
אתה לא...
לא התעדכנתי.
זה תוכנית שכבר גם זו מנסה להעביר אותה כבר חודש, כן? ערים ירוקות, ערים צהובות, ערים אדומות.
כשאני אגיע למצב שהעיר שבה אני מסתובב, תהיה אדומה, יעדכנו אותי.
לא, לא, אבל יש דברים שאני לא מבין. עכשיו, בוא נגיד שאתה מתגורר בעיר ירוקה.
אוקיי.
נסעת מעירך, אתה גר בפתח תקווה, נסעת לבני ברק שהיא עיר אדומה. מבני ברק יצאת לרמת גן, בוא נגיד שהיא כתומה. זאת אומרת, בחצי שעה, אתה כירוק יכול להיכנס לאדום, וללכת לכתום,
ודבר
חלוקה. עכשיו, אולמות אירועים, בוא נגיד חתונות, בערים ירוקות אפשר לעשות אירועים. בערים אדומות אסור. יקחו תושבי ערים האדומות, ילכו לעיר ירוקה.
תאמין לי חבר'ה, אתה מתבזבז פה, אתה במקום להיות פה, צריך להיות עכשיו בקבינט את הקורונה.
יזכירו אולם. יזכירו אולם. כולם יאגרו לערים הירוקות. אז מה עשינו?
שר צריך לבוא עם פתרונות. חבר'ה, בא עם הבעיות.
מה עשינו?
יכול להיות עוזר השר, יכול להיות.
אני לא יודע.
יש שאלות יותר קשות פה בסוכה.
יש שאלות, רגע.
אני חושב, באמת...
מה יותר קשה להבין את הרמזור או את השאלות בסוכה?
אתה רוצה אמירה אמיתית? בסוף זה אחריות של כל אדם כלפי עצמו וסביבתו. לא משנה, רמזור אדום, צהוב, ירוק, כתום.
לא, הבנתי, אבל בסדר. אז יש רמזור, תוכנית רמזור. אושר בקבינט הקורונה.
יפה.
מחר יפתחו לימודים, לא יפתחו לימודים, אני לא יודע. הממשלה הזאת מדברת בארבע ראשים. זה אומר כן, זה אומר לא, זה אומר אולי, גים זה אומר כן, שר הבריאות אומר לא,
הקבינט אומר אולי. הם לא קובעים, הם לא קובעים כלום.
כל חצי שעה מישהו אחר אומר משהו אחר.
בעניין הלימודים, אז אני כבר סיימתי כיתה ח', לא יכול להגיד בהצטיינות, אבל סיימתי, אז פחות מטריד, אבל בסדר. החיים ממשיכים, החיים חזקים יותר מהקורונה ויותר מהכל.
את כל לבלי העולם הזה, ובוא נצלול לעולם שכולו נצח.
אז בוא, אז כדי שנוכל לצלול, אנחנו צריכים את המאזינים יחד איתנו, ולכן הקווים עבורכם המאזינים נפתחים כעת 03-593-93-93, זה המספר שלנו לעלייה לשידור, 03-593-93-93, שלמה פולק בהפקה, הרב הגאון, הרב שמעון ברוורמן, הוא היום אחראי על הפיקוח הטכני, הוא מפקח, הוא לא סתם טכנאי, הוא מפקח.
על צוות הטכנאים שלנו.
מפקח זו דמות רוחנית, זה לא סתם, לא לוקחים כל אחד להיות מפקח. אז הוא נבחר לערב הזה, לרב רואי מושקוביץ איתנו, וכמובן אתה חברון, ומה אתה אומר, כבר ניגש למאזינים?
בטח, מה השאלה?
הייתה פתיחה קצת ארוכה, אמרו לי.
מה זה פתיחה? אני דיברתי יותר מדי, החדשות גם היו ארוכות.
אתה צודק.
לא נשאר לנו הרבה זמן.
אז בואו נראה מי המאזין הראשון שאיתנו. שלום וערב חי לישראל.
ערב טוב.
ישראל ערב חי, מי פטור ממצוות סוכה? האפשרות הראשונה היא זקן. האפשרות השנייה היא ישן. האפשרות השלישית היא מלמד דרדקי.
האפשרות הראשונה, מה אמרתם?
ישן, זקן.
או זקן, או ישן, או מלמד תינוקות, אחד מהם פטור ממצוות סוכה. מי?
שלוש.
מלמד תינוקות, מלמד ילדים.
מלמד דרדקה, כמו
שאומרים. ואתה יכול להסביר לנו גם למה?
למה מלמד דרדקה פטור?
כן.
הוא צריך להיות עם הילדים אולי, ללמד אותם?
שלמד אותם בסוכה.
חשוב מאוד, באמת.
בסדר.
לא, זה חשוב ללמד, זה נכון. אבל התשובה לא מדויקת.
וגם ילדים חייבים בסוכה, למדנו את זה אתמול. ילדים מחויבים בסוכה, מגיל חינוך.
אז מי פטור, זקן או יושן?
זקן גם מחויב, זה שהוא זקן, אדרבה, זה ככל שהוא זקן ויושן בסוכה, זה ההדר של הסוכה, לראות שמה תדעי חמים מבוגרים. נכון, ישן פטור, נכון. אדם שישן, הוא פטור מכל המצוות.
לא, לא, ישן, ישן זה מישהו יושד חישון בסוכה, כאילו.
ישן, לא, כאשר הוא ישן, אז הוא פטור מהמצוות.
לפני שהוא, לא הבנתי את זה בסדר.
אה, קורה.
זאת אומרת, ברגע שהוא ישן, הוא פטור ממצוות הסוכה.
כן, הוא פטור גם מכל
המצוות. אתה מרדים אותו בסוכה.
נכון.
ואז הוא כבר פטור.
אז הבאנו מכל בסדר החונש שלנו פה.
נכון. במקרה, למשל, סוכה קטנה, חבר'ה, נניח שחלילה הייתה לך סוכה מאוד קטנה, והרבה אנשים שצריכים לישון בה, אז מחכים שאחד ירדם, מוציאים אותו בזהירות החוצה, ואז עוד אחד נרדם, ואז גם אותו, השאלה האחרון, איך יוציא את זה שנרדם לפניו.
רגע, עכשיו כשהוא מתעורר, מה עם מפח הנפש? הרי הוא נרדם בסוכה, והוא מתעורר במיטתו. אבל הוא קיים את המצווה כלכתה.
אבל כשהוא מתעורר, נניח יתעורר באמצע הלילה, צריך לחזור שוב לישון בסוכה.
נכון.
שוב הסוכה תתמלא במהלך
הלילה. למרות שיכול להיות שאם אנחנו נפלפל בשאלה הזאת, היא הייתה מאוד מעניינת, מפורש בשולחן ערוך כתוב שאם ירדו גשמים, ומשום הגשמים יצאו מהסוכה, ואכלו מחוץ הסוכה. או משום הגשמים אדם ישן, ובמהלך השינה ירדו עליו גשמים, אז הוא יצא מהסוכה והלך לחדרו, לישון בבית. כי אגב, אפילו שפסקו הגשמים, הוא לא חייב לחזור כבר לסוכה.
אז אולי זה דומה במובן מסוים.
אז יש מקום בעיון רב לשבת על הסוגיה הזאת ולציב מסקנה בזה שם.
טוב, או סוכה גדולה. חבר'ה, להתארגן בראש על סוכה גדולה. טוב, אנחנו עם מוטי. שלום וערב חי.
שלום.
מוטי.
כן.
מי חייב במצוות סוכה למרות שהוא מצטער? האפשרות הראשונה היא מי שסובל מעקיצות יתושים. האפשרות השנייה היא מי שהפסיד הרבה כסף בבורסה.
הייתי מתקן אותך מעקיצות יתושות. כן. היתושות או קצות, לא היתושים.
אה, אז אומרים עקיצות יתושה, האמת היא. בדרך כלל.
אז לא. תתקן לעקיצות יתושה.
אוקיי, בסדר, מי שסובל מעקיצות יתושות.
כן.
יופי. אפשרות שנייה, מי שהפסיד הרבה כסף בבורסה. מעניין. אפשרות שלישית, מי שלא מצליח להירדם בגלל הקור יתושה. אז מי חייב במצוות סוכה, למרות שהוא מצטער, ואמרנו שמצטער פוטר?
מה אתה אומר?
אפשרות שתיים.
שתיים, מי שהפסיד הרבה כסף.
כן.
למרות שהוא מצטער הוא חייב, כמובן, כי הוא לא מצטער בגלל הסוכה. הוא מצטער למרות הסוכה.
אם שטבעה ספנתו בים, אז הוא צריך להיות פטור מן הסוכה, פטור מכל המצוות, לא, ודאי שלא, כי הצער הוא צער חיצון.
זאת אומרת, הצער הוא לא קשור, הוא לא קשור לסוכה.
נכון, דווקא אם הצער הוא מחמת הסוכה, הוא מחמת הקור, מחמת הריח, מחמת אמרנו
הקיצות. היתושות.
היתושים, היתושות, לשון רבים יכול לזכר ונקבע ביחד. אז לכן, וכזה מצב, הוא באמת יהיה פטור לגמרי.
שאלה נוספת למוטי.
עמדות דפנות הסוכה.
עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה מסוימת שתלווה אותנו בשאלות הקרובות. כיצד יוצרים סוכה כשרה? כמובן כאשר אין לנו הרבה אופציות. יש לנו מינימלי של דפנות, ולכן אנחנו רוצים לדעת איך בכל זאת, למרות המספר דפנות המצומצם שיש ברשות האדם, הוא כן יכול ליצור סוכה כשרה, ופה אנחנו בעזרת השם נלמד סוגיה שלמה, ובעזרת השם, עם המאזינים, נגיע גם למסקנות הלכתיות.
טוב, אז איך מעמידים את הדפנות? בוא נתחיל. אפשרות מספר אחת חייב להעמיד את הדפנות כדרך גדילתן. זאת אומרת, מה אם יש לו...
למשל, אם זה עץ או קורה, אז הוא רואה את הצורה
של הגדילה, וככה הוא צריך להעמיד אותם. האפשרות השנייה היא, חייב להעמיד אותם באותו מקום שהיו בעבר.
זאת אומרת, אם שנה שעברה זה היה בצד מערב, אז גם השנה בצד מערב.
והאפשרות השלישית היא, אין חשיבות לצורת העמדת הדפנות. מה אתה אומר?
בדרך גדילתם.
אתה אומר שאת הדפנות צריך להעמיד אותם כדרך גדילתם.
לא, לא, לא.
מה? אתה יודע מה? עזוב, קיבלתי את הלא, לא. מה אתה רוצה להגיד? נו. אמרת לא, לא. אמרת לא, לא.
אני פשוט לא שמעתי את ההמשך של התשובות. תחזור לי את
השאלה. חייב להעמיד את הדפנות כדרך הגדילה שלהם, או חייב להעמיד אותם באותו מקום שהיו בשנה שעברה, והאפשרות השלישית היא שאין חשיבות לצורת העמדת הדפנות, ועכשיו אני אתן לך חמש שניות.
אפשרות שלישית.
אפשרות שלישית.
אפשרות
אז טוב שתיקנת, כי אין הבדל, אפשר להם את הספנות איך שרוצים.
למרות שראיתי בפוסקים שכן רוצים להעביר ראייה מהמשכן, ששם כן היו שמים לב שאותם מקומות יהיו במקום מסוים, וזאת למה? כי אם אנחנו נאמר שיש קדושה יתרה במקומות מסוימים, אז אם ככה אין להפוך, אין להוריד מהקדושה, כי מעלים קדושה ולא מורידים. אבל מכר הדין אין חשיבות לצורת העמדת הדפנות, לא משנה איפה זה השנה שעברה, אם בשנה הזאת הספציפית הוא רוצה לשים את צורה אחרת, מכר הדין אין בעיה.
כדרך גדילתם, לא כדרך גדילתם. דפנות, צריך להעמיד דפנות.
למרות שבשאלה הזאת של דרך גדילתן, נחלקו הפוסקים לגבי לולב, כי לולב אנחנו יודעים שכן יש צורך להחזיק אותו כדרך גדילתו. אדם שהחזיק את הלולב הפוך לא יצא ידי חובה, וזה אחד הפתרונות שאנחנו עושים היום, כאשר אנחנו מברכים על ארבעת המינים, אנחנו לא מברכים עליהם כאשר הצורה של הגדילה היא צורת הגדילה, כי אם ככה כבר יצאנו ידי חובה לפני הברכה, לכן אנחנו הופכים את האתרוג, ורק מברכים, ואז הופכים אותו שוב. אומרים הגאונים, מובא בטור, שלכן יש כאלה שפסקו שגם הדפנות, יש להאמין אותם כדרך גדילתן, כמו את הלולב. אומר הבית יוסף, זה לא נפסק להלכה למעשה. את הלולב זה צורך גדילתו, אבל דפנות אין בזה עניין, ולכן בכל צורה אפשר להעמיד אותם.
סוכה צריכה שיהיו לה שלוש דפנות, נכון?
מינימום.
אבל דופן אחת יכולה להיות בשיעור של טפח בלבד. והשאלה היא, מאיפה לומדים את זה?
אפשרות מספר אחת...
דרבנן.
אפשרות השנייה, מפסוק דאורייסה. אפשרות מספר שלוש, הלוכה למוישה מסיני. ומי איתנו?
מוטי עדיין.
מוטי עדיין. מה אתה אומר? מאיפה אנחנו לומדים שאחד מהדפנות יכול להיות רק בשיעור טפח? מדרבנן? מדאורייסה? או הלכה למשה מסיני?
שהשיעור הוא טפח.
מדרבנן.
מדרבנן, אתה אומר.
אוי, לא.
נכון, לא, לא, ממש לא נכון.
על הלכה למשה מסיני.
נכון, אנחנו יודעים שיעורי חציצים מציצים, את כל מצב כזה, הדין הוא הלכה למשה מסיני, וגם במקרה שלנו, שיעור של הדופן שהוא טפח, זה הלכה למשה מסיני, כך גם למעשה פוסק המשנה ברורה.
טוב, שתי תשובות, נראה בהמשך האם זה מספיק, תודה בינתיים מוטי, אנחנו אומרים כעת שלום וערב חי לאהרון. שומע אותנו אהרון?
כן.
אהרון ערב חי. בוא עכשיו תשמע. ליוסף יש רק שתי דפנות. והדופן השלישית היא דופן בעלת טפח. איך הוא מקיים סוכה כשרה עם שתי דפנות ועם דופן אחת בעלת טפח? אפשרות מספר אחת, יניח את הדופן בעלת הטפח צמוד לשאר הדפנות.
אפשרות אומרת, השנייה אם היא... אם אנחנו נתאר את הסיטואציה...
אם יש לנו, שתגיד, יש... שני דפנות בצורת רייש,
כן.
אז הוא מצמיד את הטפח...
ב... ומשלים לחץ. ומשלים לחץ.
נכון. אוקיי. למין, לא חץ ממש, זה כמעט חץ.
כמעט. כן. האפשרות השנייה היא במרחק של ג' טפחים משני הדפנות. זאת אומרת, עושה את הזווית, ואז עושה הפסקה של ג' טפחים, ומשלים את הטפח שיש שלוש דפנות.
נכון.
אני מצייר את זה, אני מקווה שהמאזין גם מצייר במוח. אתה הבנת את האפשרויות?
לא, לא הבנתי.
בוא ננסה להסביר את זה, בלי לסרטט. צורת רייש, אתה מכיר?
כן.
יפה, הניח שתי דפנות בצורת רייש, ואז הצמיד לאחת הדפנות את הדופן הקצרה של הטפח. ברור?
כן.
יפה. אפשרות נוספת, זה שוב עושה את... אותה צורת רייש, אבל אז הוא לא מצמיד לאחת הדפנות מיד את הטפח, הוא מודד מרחק של שלושה טפחים מאחת הדפנות, ואז מניח את הטפח. כדי בעצם לייצר, הרי אנחנו את השלושה טפחים מחשבים כחלק, כהמשך של הדופן, לבוד. ואז הוא מייצר דופן של ארבעה טפחים.
החור okay? הזה כביכול.
הבנת את זה?
הפתח הזה זה לא עבוד.
אפשרות שלישית, ואחרונה, זה שהוא עושה את מה שדיברנו, אבל הוא חייב ליצור
צורת
עם, עם הדופן הנוספת צורת פתח. זאת אומרת, גם מרחק של שלושה טפחים וגם צורת הפתח.
רגע, הוא בנוסף, הוא צריך לעשות אחרי שהוא משלים את זה, הוא צריך לעשות צורת פתח.
אם צריך.
טוב, אוקיי. מה אתה אומר?
הייתי אומר אחד.
אחד שהוא יניח את הדופן בהתפך צמוד לשאר הדפנות.
צמוד, הכי טוב, בלי להסתבך, לא ייפול, כן ייפול, איך יחזיק, איך לא יחזיק. אז קודם כל...
נכון.
עדיף...
ממש לא נכון.
זה לא נכון, ולכן... עדיף להתארגן על דופן שלישית קצת יותר ארוכה מטפח. אבל אם זה כל מה שיש לו, אז הוא גם צריך להרחיק, וגם לייצר צורת פתח איפה, ברווח...
אנחנו נשאל איפה. נשאל איפה.
אבל הוא צריך לעשות שלושה טפחים.
ונסביר שנשמע את כל המהלך פה. אבל הוא צריך, חייב להרחיק מהסוף הרש, שלושה טפחים, לשים את הדופן טפח, כביכול יש לו פה עכשיו
ארבעה טפחים,
ועכשיו צורת הפתח. ואנחנו נלמד עכשיו איפה עושים את צורת
הפתח. אז אנחנו, זה יקרה ההסבר אחרי הפרסומות, ואנחנו נבין את זה גם בעזרת השאלות הבאות, אנחנו כבר נשוב.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
כן, דוד, אין בעיה. חבילה 10 בשעה הקרובה, אני כבר מתקשר לטייקמי. זה הכי מהיר שיש.
טייקמי שלום. אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו 1. לשליחות, הקישו 2.
כוכבית 6316. מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הקשר, והמונית כבר בדרך. טייקמי. כוכבית 6316. חברה שומרת שבת.
מתי הילדים ילמדו בכיתה ומתי מהבית? האם צריך מסכה גם בבית הספר? כל התשובות בתוכנית משרד החינוך לומדים בביטחון. שנת הלימודים תו שין פה א' נפתחת בשגרת קורונה. ילדי הגן ממשיכים כרגיל. כיתות א' וב' תלמדנה לפחות 5 ימים בשבוע. תלמידי ג' וד' לפחות 5 ימים בשבוע בקבוצות קבועות. ותלמידי ה' עד י' ב' בקבוצות קבועות לפחות יומיים בשבוע בבתי הספר ובשאר הימים למידה מרחוק. לפרטים היכנסו לאתר משרד החינוך. לתוכנית לומדים בביטחון.
שלום, כאן הזמר והחזן יחיאל ליכטיגר. אני מזמין אתכם להיכנס לאווירה ולהצטרף אליי השבוע לשבת מרוממת במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, יחד עם גדול המגידים בדורנו, הרב שלמה לוינשטיין שליטה, סעודות עשירות ואירוח מפואר כיד המלך.
רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044.
חג עלם שמח! הנחות, מבצעים, מחירים מיוחדים ו... 100 שקלים מתנה בתווי קנייה דרימקארד על כל קנייה ב-1,000 שקלים. אז ברור שלא קונים סתם.
התקדמו לסדרת אלקטרה מג'יק אייר עם מערכת השבחת אוויר מתקדמת. ועכשיו עם 5 שנות אחריות. אלקטרה מנצח.
תתקדם. תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם ל3 חודשים. חייגו ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק. כוכבית 2036.
רוצה פאה נוחה? קלה, נושמת, פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת? סייל ענק בפאות רמי! גוזרת מחירי הפאות בחצי! לחבוש וללכת! ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי אצלכם בבית.
בלי חוכמות.
עכשיו לרכישה בדיסקון קי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
כל חי ואתרוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
מי שבאמת רוצה להבטיח לעצמו את ארבעת המינים המהודרים, צריך להתקשר, לא מחר, היום, לא הוצאה, עכשיו. ככל שהתקשרו יותר מאוחר, לא בטוח שנצליח לעמוד בעומד.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים אם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
ישבנו עליכם, כעת דוד איתנו, שלום. שומע אותנו, נכון?
נכון, נכון.
יפה. דוד, ערב חי, אתה שמעת את המקבץ השאלות לפני שיצאנו לפרסומות?
נכון, נכון. כן.
יופי, אז אנחנו דיברנו על שתי דפנות ועוד דופן אחת שיש לו עם טפח, ואז איך הוא יוצר את צורת הסוכה. עם ג' טפחים, ואז הוא יוצר את צורת הפתח. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, איכן יעשה את צורת הפתח של הסוכה, אחרי שיש לו שתי דפנות ודופן אחת עם טפח. אחת, זה בזווית שבין הדפנות. הרב, הכוונה היא, זאת אומרת, בג' בהפרש של הג' טפחים שהוא יצר, שם.
נכון.
אוקיי. האפשרות השנייה היא, אחרי הדופן בעלת הטפח, אחרי שהוא עשה את ההפרש וסיים את בניית הסוכה, יעשה שם את הפתח. באפשרות שלישית, גם וגם, יעשה שתי פתחים. אחד בלובוד הזה, ואחד במקום הקורה הרביעית.
כן, בסוף הרייש, אז הוא עושה אפסק של טפח.
לא.
הוא עושה אפסק של שלושה טפחים.
לא, לא, אנחנו למדנו ככה.
שם את הטפח, שם את הדופן של הטפח, ואחרי זה עושה צורת הפתח. של עוד שלושה טפחים ביחד זה שבע, ואז זה בסדר.
נפלא מאוד.
אוקיי.
זה נפלא. זאת אומרת, אני אסביר ברשותך שאנחנו צריכים שבעה טפחים. זה המינימום שיש לנו. אנחנו חייבים. פחות מזה, זה לא נחשב דופן. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שמספיק שהוא טפח, אז איך אנחנו מסתדרים? אז הפתרון הכי נכון, זה פשוט להרחיק את הדופן של הטפח, שלושה טפחים מהזווית. ממה יש לנו פה? לובוד. פלוס טפח, שמסך הכל כמה? כי הוא יכול דופן של ארבעה טפחים.
נכון.
אז חסר לנו עוד שלושה טפחים. שם אנחנו עושים צורת הפתח, ומכי גבנה זה יכול לעזור כאין דופן, ואלה שלושה טפחים של צורת הפתח, פלוס ארבעה טפחים של הדופן הטפח פלוס הלבוד, יחד יוצר לי שבעה טפחים.
אוקיי, אז המאזינה תשובה נכונה.
מגיע לו את האות, ואנחנו עם שאלה נוספת.
איך יעשה צורת הפתח לדעת הרמה? האפשרות הראשונה היא יעמיד קנה ברוחב מלמעלה. האפשרות השנייה היא את הסכך עצמו משמש כצורת הפתח. והאפשרות השלישית היא יניח למעלה קורת בעלת ארבעה טפחים. לדעת הרמו, איך הוא עושה צורת הפתח?
לדעת הרמה, נראה לי שהוא
יעשה
את הלמעלה נחשב סוגר לדעת הרמה.
תקזביר, מה זה הלמעלה? הלמעלה זה... הכל זה למעלה. הסכך.
הסכך.
מצוין, שמה נפלא.
יפה, אז בעצם לדעת הרמה לא צריך לעשות שום דבר. בעצם העובדה שהוא הניח את הדופן טפח במרחק שלושה טפחים, ונותר לו עוד רווח של שלושה טפחים בצד השני, זה הופך אוטומטית לצורת הפתח, אם כך.
כמעט. כי אנחנו יודעים שמה זה צורת הפתח. צורת הפתח, וזה בעצם פה ביור, יכול להיות שמאזינים לא כולם בקיאים בדינים האלה, צורת הפתח הבסיסית זה פשוט מאוד כמו צורה של מעבר, כמו צורה של מעבר איפה שיש דלת ואין דלת. יש לנו, בשני הצדים יש לנו...
לחי,
לכל. תקרא לזה משקוף.
משקוף.
או קורה. ולמעלה יש גם סוג של משקוף. יש לנו שתי מזוזות ומשקוף. זו הצורה הכי פשוטה של צורת הפתח. שתי מזוזות בשני הצדים ומשקוף מעל. עכשיו, במקרה שלנו, יש לנו דופן אחד, שימצאת אחרי שלושה טפחים, אז יש לנו צד אחד, יש לנו כן מזוזה. אבל למעלה, יש לנו את הסכך שזה משקוף. ולכן, אנחנו צריכים להשלים בסוף השלושה טפחים האלה, עוד קורה או עוד מזוזה, בשביל שבאמת צורת הפתח. אז לכן כן, גם לדעת הרימו, צריך השלמה של המזוזה השנייה, בשביל שיחשב כצורת הפתח.
טוב, והוא ממשיך איתנו לשאלה השלישית. באיזה מקרה אין צורך בצורת הפתח? במקרה, בשלוש מקרים. או אם גודל הדופן הוא שלושה טפחים, או ארבעה טפחים, או שבעה טפחים. באיזה מקרה אין צורך בצורת הפתח?
תשובה ג', שזה שבעה זה מצוין, הכל בסדר.
בוא נפסול את אולי את אפשרות ג'.
לא, כי שבע זה...
כי אם זה שבע, אז בוודאי לא צריך צורת הפתח.
בסדר, זה ודאי.
אז בוא נפסול את, אנחנו פסלים את האופציה ג'.
אז ג' או
שלושת.
טוב, לא, זו תשובה.
שאלה הבאה, נראה שאלה הבאה.
טוב, נדלק על השאלה הזאת.
התשובה פה, בזאת, גפלים בשבעה טפחים.
לא, הרב התכוון, השבע זה ברור שכן.
המינימום, זה השאלה הייתה נכונה.
אבל אני שואלה, יפה, באיזה מקרה אין צורך בצורת הפתח?
במינימום.
אם גודל הדופן היא מינימום, שלושה טפחים, ארבעה טפחים או שבעה טפחים?
נכון.
כמה מינימום צריך שיהיה גודל הדופן בכדי...
לייתר את הצורך בפתח.
או, שלושה, ארבעה או שבעה.
שלושה טפחים. שלושה טפחים. למה שלושה טפחים?
כי זה מצטרף לי ביחד, זה משתי הצדדים, ככה אני מבין, כפי אני יודעתי.
בעצם משהו בא לומר פה, שאם אתה שם את הדופן של השלושה טפחים באמצע, אז כאילו בשני הצדדים אתה עושה לבוד.
אבל איך הצד שני, אין לך, אין לך לאן ללבד אותו, אין לך לאן לחבר אותו. ולכן מינימום ארבעה טפחים כמובן, שרק אז אתה יכול להרחיק אותו שלושה טפחים, ואז בסך הכל יש לך שבעה טפחים, וזה בסדר, ולא צריך צורת הפתח, אבל... פחות מזה, ודאי שצריך גם בארבעה טפחים, יש נידון בפוסקים, אבל נראה בפשטות שאם יש לך דופן של ארבעה טפחים, ואתה מרחיק אותה רק שלושה טפחים ביחד החשיבה, ולא צריך צורת הפתח.
טוב, תודה. אנחנו נלטים לעבור למאזין הבא, שלום ליוסף.
יוסף, ערב חי.
הלו.
כן, שלום, ערב חי.
שלום וברכה.
איזה קול רשמי וסמכותי. מאיפה אתה?
אנחנו מאזור המרכז, מאוד
נהנים
מהתוכנית.
איך?
אזור המרכז, מאוד נהנים מהתוכנית.
אז למה אתה נשמע רדום כל כך, אם אתה כל נהנה?
לא, 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 הוא
סמכותי. צריך את חיות אתה צריך.
לא, 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 הוא סמכותי.
אתה אומר זה סמכותי, זה לא רדום.
ושקול. לא,
שקול,
לא
רדום. טוב, בוא נראה עד כמה הוא שקול בתשובות.
צורת הפתח זה מושג בהרבה מקומות, בהרבה הלכות. אז אפשרות מספר אחת.
מועיל רק בסוכות.
בסוכות. מועיל רק בשבת. האפשרות השנייה היא גם בכליים. האפשרות השלישית היא לא מועיל בשום מקום.
אני אסביר, אני אסביר. צורת הפתח בסוכות זה ראינו מצטרף. מצטרף לעוד דופן, עם טפח, עם שלושה טפחים. אבל אני רוצה שלי מחיצה רק צורת הפתח.
מה?
מבחינתי כל הדופן הזאת היא בלי שום מחיצה, בלי שום דופן, בלי כלום.
יש בה רק צורת פתח.
רק צורת הפתח.
אין דפנות.
אין דפנות באותו מקום, באותו צד.
זאת אומרת, המושג של צורת פתח...
שהיא לבד, בלי שום תוספת.
האם זה מועיל רק בשבת? האם זה מועיל גם בכליים, לא רק בשבת? או שזה לא מועיל בשום מקום, אם אין דפנות, או לפחות דופן אחת שמצורפת לצורת הפתח?
אותה מחיצה.
זה מועיל גם בשבת וגם בכליים. זה רובין דף י"ב.
נכון, למדנו את זה עכשיו.
לא מועיל להביא את זה פה, ולכן בסוכה זה לא יועיל. כי בסוכה אנחנו חייבים, אמרנו, את הדופן של הטפח מינימום. אבל בכליים ובשבס, שם יועיל לכתחילה בשביל צורת הפתח, בשבס בשביל ליצור כמובן מבוי או שטח יחיד. בכליים בשביל ליצור חציצה בין שני סוגים.
של קרמים, של
שרלים. צורת הפתח לבד מייצרת חציצה.
נכון, אבל שוב, זה גם צריך לבדוק האם בכל הדפנות, דופן אחד, צורת הפתח ודאי שתועיל.
שאלה נוספת.
בחוות הסוסים של יוסי, בנו סוכה. סוסים, מתי צריכים סוכה?
אנשים באים לרכב על הסוסים.
אה, טוב.
רכיבה טיפולית כמובן, לא סתם באים לאתם.
כן, כן. אגב, זה הוכח, זה מדעי, זה רפואי.
כן, כן.
אז בחוות הסוסים של יוסי בנו סוכה, אלא שאחד הדפנות נפלה.
נפל.
יוסי, בעל החווה...
תקשיב, אם אתה אומר אחד זה נפל, אם אתה אומר אחת זה נפלה. אתה יכול לומר גם וגם, כשמדובר בדופן. תחליט, מה אתה יותר אוהב.
אז אחד הדפנות נפלה.
אוקיי.
יוסי בא לחווה, חשב על פתרון יצירתי.
הוא הולכת לשלם.
או, לקחת סוס שיעמוד כדופן. אני כבר אומר לך שלמדנו על זה בעירובין. טוב, אפשרות מספר אחת מותר, אפשרות מספר שתיים רק שהסוס קשור, אפשרות מספר שלוש, נו, באמת, זה לא רציני להעמיד סוס בתור דופן.
איך היית אומר את זה ביידיש?
בוס. לא, סיפסניש זה לא מתאים.
לא מתאים.
נשייך.
נשייך זה יותר, כן.
טוב, מה אתה אומר מבין האפשרויות? לקחת את הסוס בתור דופן. אפשרות אחת מותר, אין בעיה. אפשרות שנייה אפשר, רק אם הסוס קשור. אפשרות שלישית, לא מתאים.
למדנו במשנה במסכת תרומה, למדנו שזה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים.
נו, מה ההלכה?
זה לגבי עירובין, אבל לגבי סוכה, אני חושב ש...
האם אפשר לעשות סוכה מארבעה סוסים?
אני חושב שלגבי סוכה לא, רק לגבי עירובין, אני לא טועה.
יש הבדל בין פרה לסוס במקרה הזה?
לא נראה לי, גם פיל
אפשר.
אפשר גם לקחת גוי. סלמה, כן. לקשור אותו. כן, כן, באמת, נו.
טוב.
לא,
אנחנו מתנערים מהמגרע.
בעירובין, לא, בעירובין. כן, אפשר להעמיד גוי, כן.
אנחנו מקבלים פה תביעה, חבר'ה.
מה האפשרויות של התשובות?
האפשרות היא שמותר לקחת סוס כדופן, אפשרות שנייה שאפשר רק אם הסוס קשור, אפשרות שלישית שזה לא מתאים.
מחס מרחויזק. זאת אומרת, אתה עושה ממני צחוק.
אני חושב רק אם הוא קשור.
רק אם הוא קשור. אתה חושב טוב? ברגע שהוא קשור, הוא בעצם לא זז, והוא משמש כדופן.
נכון, אין שום בעיה. אפילו בעלי חיים, נפסק כמו רבי יהודה, לא כמו רבי מאיר, כמו שהביא במשנה, לכן כן ניתן להשתמש בסוס בתור דופן.
אז בוא נציע ליוסי, שיעשה סוכת סוסים.
בתור אטרקציה, זה יכול
להיות. בתור אטרקציה, כן, יקשור סוסים.
אבל יקשור סוס כל הרבה שעות, שלא יזוז.
תשים לו תבן,
ובוס,
ומים, והכל יהיה בסדר, והוא יהיה רגוע.
שאלה נוספת.
בסוכתם של משפחת הורוויץ, נהוג לתלות שבעה אתרוגים.
כנגד שבעה אוספזים, שזה עניין...
כנגד סיקה. האם ניתן לקחת אתרוג אחד בכדי לצאת בו ידי חובת ארבעה המינים? כן, לא, או תלוי עם עתיד להחזירו.
בתור קישוט, כמובן, עתיד
כן, להחזיר אותו. כן, לברך בקישוט. ותולה בחזרה. מה קורה עם הקישוטים? האם אפשר להשתמש בו באתרוג, לברך ולהחזיר? כן, לא.
לברך כארבעת המינים, כמובן.
כן, כן.
לפסל לו האתרוג, יש לו אתרוג תלוי.
כן.
הוא קצת מצוותו, ולכן אסור לקחת, רק זה... אם הוא מחזיר אותו, אין בעיה, אבל אם הוא לא מחזיר אותו, זה בעיה.
אנחנו שואלים אם עתיד להחזירו. כן, לא...
מה זאת אומרת, הוא קצת למצוותו, שלנו היא סוכה, זה הכוונה שלך, הוא קצת למצווה?
לא, כן, לא, ומה האפשרות השלישית?
תלוי אם עתיד להחזירו.
או שאפשר, או שאי אפשר, או שהוא יכול, בתנאי שהוא יחזיר את זה למקום.
בתנאי שהוא יחזיר את זה למקום.
לא צריך להחזיר למקום.
לא צריך להחזיר למקום, אפשר להשתמש, זה הוקצה למצוותו.
מה זאת אומרת להחזיר למקום? מה הכוונה? זה
הבנתי. מה שענית.
לתלות בחזרה, בתור קישוט.
זה הוקצה למצוותו, אסור להשתמש, אם הוא משתמש ואחרי זה הוא לא מחזיר אותו, זה הוקצה למצוותו.
טוב, הכל פנים, הביאור הלכה מביא מפורש, כזה שהיה בזמן החתם סופר, והשאלה הייתה לאחד השכנים, נפסל האתרוג, והוא ראה אצל השכן שלו אתרוג מאוד מודר, שתלוי בתור נוי סוכה. אז ביקש לנו את האתרוג, ואמר החתם סופר, אין שום בעיה, אין שום מניעה, אמנם זה הוקצה למצוותו, אבל זה גם מצווה, ומצוות לאו ולנות ניתנו, מצווה ליתו לארבעת
מילים. לא, ההבנה הייתה שאחרי זה הוא יכול לשמיד דברים אחרים, זה הכוונה.
טוב, הכל פנים, ולכן אין שום עניין לא להחזיר את זה, אפשר להשתמש למצוותו.
אבל זה חשוב להדביש שאחרי זה, אפשר להשתמש בו רק למצווה ולא...
נכון, הסכם, זאת הייתה השאלה, השאלה הייתה להשתמש בו.
לא, מהתשובה היה משמע כאילו כן, שאפשר לקחת, אבל כאילו אחרי זה...
אחרי זה מה, הוא ממשיך להשתמש בזה בתור אתרוג.
נכון, יש מצוותו, אין שום בעיה, וזה לא נקרא ביזוי מצווה, לכן אין שום מניעה, והדבר הזה מותר.
טוב, הבהרנו את הנקודה, גם אם בשאלה הדברים לא היו ברורים לך, אז עכשיו הדברים ברורים, וזו הסיבה שאנחנו פה, כדי לברר את ההלכה לעומקה, ושתהיה ברורה לכולנו, תודה, אנחנו עם יהודה עכשיו, שלום.
שלום.
יהודה, ערב חי את השאלה הקודמת, שמעת ואת התשובה הנכונה?
כן.
יופי, אז מתי בכל אופן יהיה אסור לקחת את האתרוג
מהנוי סוכה ולהשתמש בו?
לצורך מצווה, לצורך רבת המינים, בכל זאת יהיה אסור להוריד אותו מהתלייה שלו שתלוי בסוכה.
האפשרות הראשונה היא שאם מדובר ביום הראשון, האפשרות השנייה היא זה אם הוא מוציא אותו מחוץ לסוכה, האפשרות השלישית היא זה אם השימוש הוא לא עבור בעל הבית. אז מתי בכל אופן יהיה אסור להשתמש?
ואם האזנת קודם לתוכנית, אז תשובה אחת ודאי נופלת.
א', אתה אומר שביום ראשון יהיה אסור ליטול את זה.
ואתה צודק.
וזאת למה, כמובן, כי אנחנו יודעים שיש פה מיגודיס קצוי. יום הראשון זה יום טב, יום טב יש לנו איסור מוקצה. אז לכן, למרות שזה בצורך מצווה, אבל זה הוקצה כבר למצוותו,
אז אסור
לגעת בו בכלל, אסור ליטול.
שאלה נוספת.
בסעודת ליל שבת, אחד הקישוטים התלויים בתקרת הסוכה, נפל על שולחן השבת. אפשרות מספר אחת, ניתן לתלו ולהזיזו. אפשרות מספר שתיים, אין היתר. האפשרות השלישית היא, תלוי אם זה מפריע למהלך סעודת השבת.
השאלה היא, אנחנו בליל שבת, יושבים בסוכה, פתאום, בום, מהסכך נופל עלינו קישוט, למרכז השולחן. מה הדין, מה אנחנו יכולים לעשות?
אפשר להזיז.
אפשר לקחת את זה, להזיז את זה. אפשרות שנייה, אין אפשרות להזיז את זה. אפשרות שלישית, אם זה מפריע לאכילה, אפשר, אם לא, אז לא.
כמובן שלא בקישוט נקי, מסודר, נפל.
מה אתה אומר?
ג'ימל,
אתה אומר, תלוי אם זה מפריע לאכילה, אם זה מפריע מותר להזיז, אם זה לא מפריע...
אז מסתבר שגם אם זה מפריע לאכילה, אני לא יכול להזיז את זה, אני פשוט צריך לעבור מקום.
לא נכונה.
כמדבר בשבת. ובשבת אין שום יותר של צורך אכילה, צורך נפש. אם זה היה ביום טוב, אפשר אולי להקל צורך נפש, כמו כל שמר יסורים שמותרים. אבל להיות שמדבר בשבת, בשבת אין שום יותר לגעת בדבר שהוא מוקצה.
ומה יעשה?
ולכן, אם מדובר ב...
אבל הוא צריך את המקום לאכילה.
נכון. אז בוא נתקדם רגע, פעולה אחר פעולה. אם מדובר בסכך שהוא מלוכלך, הנפל איזה ממש סכך עם אבק וקדוי מש, זה מוגדר כמו שלמדנו פה בלכות שבת, גרב של ראי, אז פה אפשר באמת להקל, כי זה מפריע. אבל כמה שנורא בקישוט נקי ויפה, אין לזה שום היתר, ולכן הוא יכול, האופציה היחידה שיש לו, זה כמובן לטלטל את זה כמו שאר דברים שמפריעים, בטלטול מן הצד, חלק מהפסקים בטלטול בגופו, בצורות כאלה שהוא לא עם הידיים עושה את זה, אלא בצורות
כמו
אחרות,
כל מוקצה.
כמו כל מוקצה.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין. לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשהילדים חוזרים לבית הספר אחרי חופשה ארוכה, המהדרין קונים הדרין. המומחה להגנה וטיפול בקינים וביצי קינים. הדרין וואנס, משמיד קינים וביצי קינים. והדרין פרוטקט, מונע התרבות קינים על הראש. בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה. פרס הראשון לציון, כותבים, זוכרים וזוכים. עיריית ירושלים מזמינה את ציבור בני התורה להשתתף ולקחת חלק בתחרות כתיבה ויצירה הלכתית לזכרו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. הפרס הראשון 30,000 שקלים ועוד פרסי משנה נוספים. את המאמרים יש לשלוח עד ליום חמישי כ"ח באלול. לפרטים והרשמה 03-777-3000 03-777-3000.
שלום, כאן הזמר והחזן יחיאל ליכטיגר. אני מזמין אתכם להיכנס לאווירה ולהצטרף אליי השבוע לשבת מרוממת במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, יחד עם גדול המגידים בדורנו, הרב שלמה לוינשטיין שליטה, סעודות עשירות ואירוח מפואר כיד המלך.
רשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044. התקדמו לסדרת אלקטרה מג'יק אייר עם מערכת השבחת אוויר מתקדמת ועכשיו עם 5 שנות אחריות. אלקטרה מנצח.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
כל חי ואתרוגי אבות במיזם מיוחד לימי הקורונה. מחירה מסובסדת של ארבעת המינים המהודרים ביותר. כל זני האתרוגים, תימני, מרוקאי וחזוניש, בפיקוחו והשגחתו של הגאון הרב אופיר מלכה.
רבני בתורה ביחד איתי יושבים ובודקים את האתרוגים, את ההדסים, את הלולבים, ושהציבור יקבל כשרות מהודרת לכתחילה שבלכתחילה, מהדרי מן המהדרים.
הזמינו עכשיו, לפני שחלילה יוטלו מגבלות נוספות. 077-222-3000. החלוקה תתקיים עם ירצה השם לפני סוכות בירושלים, בבני ברק, באלעד, באשדוד, בקריית ספר ובבית שמש. חייגו 077-222-3000. אפשרות למשלוח עד הבית. המלאי מוגבל. 077-222-3000.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו, שמואל איתנו עכשיו, שלום וערב חי.
ערב חי, ערב.
אנחנו עדיין בקישוטים, אבל אני רוצה לשאול אותך, אילו קישוטים מותר להשתמש בהם בשבת, ולא הוקצו למצוותם. נכון הרב? הסברתי טוב את השאלה.
כן.
אפשרות מספר אחת, הפשוטים שמביאים עד... אלה קישוטים, אנחנו למדנו בשאלה הקודמת, שאם קישוט נפל בשבת, על שולחן השבת, אסור לנו לגעת בזה. אוקיי, אז
יש קישוטים שהם... בהבנה פשוטה, אני אכנס כל הפרטי ההלכה.
שכן מותר להזיז אותם. אז האפשרות הראשונה זה הפשוטים שהילדה מביאה מהגן. אפשרות מספר 2 זה התלויים, זה קישוטים שתלויים על הדפנות. והאפשרות השלישית היא זה קישוטים משנה שעברה, זאת אומרת לא חדשים.
אבל לא תפקידים, מה השאלה לגבי הקישוטים?
השאלה לגבי הקישוטים, הם בשבת, הם לא מוקצה.
היום מוקצה.
אילו קישוטים לא מוקצה בשבת? הפשוטים שמביאים מהגן, אילו שתלויים על הדפנות, או אילו משנה שעברה?
שתלויים על הדפנות.
שתלויים על הדפנות. אתה צודק, ולמה בעצם אין בעיה איתם בשונה מאלה שתלויים מהסכך?
נוי סוכה הוא קצת למצוותו. מה זה הסוכה? הסברנו בסכת. נכון?
המהות של הסוכה זה הסכך, ולכן רק מה שתלוי על הסכך.
אבל נויי הדפנות לא. אומנם הריבו מביא שגם על זה נהגו להתנות, אבל זה לכתחילה. אבל מכר הדין, בבסיס, נויי הדפנות לא נאסרים במוכסה.
שאלה נוספת לשמואל.
לדעת הגאונים, מתי מברכים על מצוות סוכה? האם בכל כניסה לסוכה? האם פעם ביום? או האם כשאוכל?
דעת הגאונים.
הגאונים.
זאת אומרת, לא נפסק כך להלכה.
אני חושב שלדעת הרי זה... כשהוא בכל כניסה לסוכה הוא צריך לברך על מצוות סוכה, פעם ביום הוא צריך לברך על מצוות סוכה, או רק כשהוא אוכל הוא צריך לברך על מצוות סוכה, לדעת הגאונים.
בכל כניסה לסוכה אתה אומר ואתה צודק.
נכון, לא נפסק ככה למעשה, אבל למעשה, מה אנחנו לומדים מהגאונים האלה? שהמצווה של סוכה היא בכניסה, בעצם הישיבה בסוכה, הברכה היא רק באכילה, ואנחנו נלמד גם מדוע ולמה מברכים רק באכילה.
שאלה שלישית.
מדוע לא מברכים לישב וסיכו, לשב בסוכה לפני השינה? אפשרות מספר אחת שמה ירדם תוך כדי הברכה, האפשרות השנייה היא כי העיקר זה האכילה, האפשרות השלישית היא כי ישן פטור מסוכה. אז כמו שאתה הולך לברך, לפני שאתה אוכל אתה מברך, למה לפני שאתה הולך לישון אתה לא מברך?
האפשרות הראשונה היא שמה ירדם תוך כדי הברכה, אם הוא לקראת השינה, הוא עלול ככה לא לכוון בברכה, לירדם תוך כדי. אפשרות שנייה, כי מברכים לפני האכילה, כי העיקר בסוכה, זה האוכל בסוכה. ואפשרות שלישית, זה כי ישן פטור מהסוכה, ממילא הוא לא מברך לפני שהוא הולך לישון.
האפשרות השנייה.
העיקר זו האכילה, ואתה צודק.
אז הנה, למדנו, שלמרות שהמצווה היא...
כי הללכת לישון, זה המצווה, לא השינה.
נכון.
המצווה היא כל פעם שנכנס. כל פעם שנכנס
לסוכר. לא, אני אומר, השינה, נכון שהוא פתור אחרי השינה, אבל...
נכון, נכון, זה היה בשביל לבלבל, נכון, נשאר כוח. הכל פנים, המצווה היא עצם הישיבה בסוכה.
אנחנו עוברים לשאלה הבאה.
מנחם, בירך לשב בסוכה ואכל בורקס, לאחר כמה רגעים יצא מחוץ לסוכה להביא קנקן מים מהבית. האפשרות הראשונה היא, יברך שוב כשהוא חוזר. האפשרות השנייה היא, תלוי לכמה זמן הוא יצא. והאפשרות השלישית היא, לא מברך שוב.
זאת אומרת, המטרה היא אחת ברורה ויחידה להביא קנקן מים.
אז הוא צריך לברך שהוא חוזר, הוא תלוי לכמה זמן הוא יצא, או לא מברך.
זאת אומרת, כשהכוונה היא שהוא ממשיך לאכול, כמובן.
כן, כן, כן. נגס ורץ להביא מים.
מה אתה אומר?
לא צריך לברך
שוב, ואתה צודק.
לא משנה כמה זמן הוא יוצא, בין אם הבית קרוב או רחוק, לעוד שהמטרה היא בשביל צורכי הסעודה, לא הפסק ממילא כשהוא חוזר, הוא לא...
הוא ממשיך את הסעודה שעליה הוא כבר בירך לשב בסוכה.
אני רוצה לפנות את השאלה החמישית והאחרונה, בוא נקפוץ לשאלה האחרונה, כי היא מעניינת ונוגעת למה שדיברנו. אדם שצם בסוכות, מה יהיה הדין לדעת המשנה ברורה בנוגע לברכה?
יישב בסוכה, נכון.
א', לא יברך בכלל להישב בסוכה, כי אמרנו שמברכים לפני האוכל. ב', יברך בכל פעם שנכנס לסוכה, כדעת הגאונים, נכון. בכל מקרה רגיל אחר. יפה. או, אפשרות שלישית, יברך פעם ביום.
מותר לצום.
באותו יום שצם.
מותר לצום בסוכות.
אז דנתי בשאלה אותי בסד ישמע, וחשבתי אולי בתענית חלום.
מה אתה אומר?
זאת אומרת, תענית שנכפתה עליו, שהוא חייב אותה.
מה אתה אומר, שמואל?
אדם שלא אוכל בעצם?
אדם הוא לא צם,
הוא צם, באותו יום הוא צם. באותו יום שצם, מה יעשה? א', לא יברך כלל, ב', יברך בכל פעם שנכנס לסוכה באותו יום, ג', יברך פעם אחת במהלך אותו יום כשנמצא בסוכה. והשאלה היא לדעת המשנה ברורה.
ואתה אז כמובן.
אתה עושה ודאי, זה פשוט שזה גם לדעת אתה אז. נכון חברון, זה היה פשוט לך שזה גם לדעת אתה אז.
אני
פניתי
בך שאמרת את זה.
כן.
פשוט. אין לי עכשיו זמן להאריך, למה? זה כל כך פשוט.
שמואל, נגמר לנו הזמן, מה אתה אומר?
יברך כל פעם שנכנס לשיעור.
יפה מאוד.
למה בעצם?
הנה, זה הבסיס והיסוד של השיעור שלנו היום. המצווה היא להיכנס לסוכה, לשבת בסוכה. החיוב בפועל מברכים כשאוכלים, כי אז ביססו את המצווה. אבל למעשה המצווה היא בכל כניסה וכניסה, רק האוכל זה העיקר, ולכן אז למעשה נקטו שברך. מי שלא אוכל, חייב כגר הדין, עיקר הדין זה בכל כניסה לסוכה.
יפה. טוב, חמש שובות נכונות, המקבעת שלנו בדרך אליך. שמואל, תודה רבה לך. מה מצב הזמן שלנו? יש לנו עוד דקה, אז בוא ננצל אותה לשאלה נוספת. חבר'ה, אני אשאל אותך.
אני רוצה לשאול אותך.
בבקשה.
למדנו שאם הוא אכל בורקס ויצא, ובשביל להביא קנקן מים, אז הוא לא צריך. אוקיי. כיצד ראוי לנהוג בכניסתו לסוכה? אפשרות אחת זה מיד לברך ולאכול משהו. אפשרות שנייה זה להמתין זמן מה ואז לאכול. ואפשרות השלישית היא מצווה לשעות בסוכה. אז
לפי מה שלמדנו קודם, כשנכנס לסוכה, עדיף שיברך ומיד יאכל.
נכון, כי המצווה היא בכניסה, אבל אי אפשר, כי לא...
אז זאת אומרת, כדי שיהיה לו המטלה לברך, אז הוא צריך
לאכול מיד.
החובה היא לברך בכניסה לסוכה, בישיבה בסוכה.
אז שיאכל משהו, יברך.
נכון.
ואז...
לכן ראוי שכל אחד ישים בסוכה שלו בצד, מיני מזונות, מגדנים, משהו או יין, שתמיד שהוא נכנס,
יאכל איזה קבצת.
ואי אפשר לסיים בלי דעת הראש, שכשאתה נכנס לסוכה של חבר שלך, ואתה לא תמיד אוכל בסוכה של החבר, בטח בשנה הזאת, שאולי נזהרים יותר לא לאכול אצל אחרים,
גם לא באים לסוכות.
אז צריך לברך אבל כשאתה נכנס לסוכה של החבר.
סתם אם אתה בא לביקור חג, בסוכתו של חברך.
הנה, כמו שהזכרנו.
לדעת הראש וכך צריך לנהוג?
הלכה למעשה? הלכה למעשה עדיף כן שיוכל.
שיוכל.
וכך הראש פוסק וכך מביא בית הסוף הלכה למעשה.
סיימנו. ערב חי לשני בשבוע, אני פה גם מחר בעזרת השם. אני חושב חברו נחר, אל תבוא. קח חופש, מה אתה אומר?
לא לבוא.
קח יום חופש מחר, עלינו.
יאללה, בסדר.
תודה לשימי ברוורמן שהיה טכנאי, לשלמה פולק שהפיק אותנו, תודה לרב רועי מושקוביץ, חברון, תודה רבה לך. לא לשכוח, בעוד יומיים החתונה, זה עוד יומיים, נכון? חתונה עוד יומיים? מה נעשה, איך נשדר עוד יומיים? טוב, אז אולי לא נלך לחתונה.
רגע, מותר ללכת לחתונות?
לא, לא, באים ומרים מזל טוב, וזה אוכלים משהו קטן.
מביאים את המעטפה ויוצאים.
שלום, נשתמע מחר בעזרת השם.
כל חי תמיד איתי, כל...